שכונת המאמר ביור על פסוק וידבר משה על ראשי המטות מלכותי תורה על פרשת מטות בדף פי ב' בעמודה השלישית. נוזרים פותח בנושא כללי שאותו רוצה להסביר בעריכות בהמשך. הנה להבין עניין החור והקדם צרטני. כתוב הפסוק, זה הולך על אדם הראשון ובכללות על כל אדם ואדם, שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם בשני מצבים, הוא גם אחור וגם קדם, דהיינו הוא גם אחרון לבריאה והוא גם קדם לבריאה. הכוונה היא גם כפשוטו אחור, שהאדם באמת נברא אחרון ביום השישי אחרי שנבראו כולם, אז נברא אדם. אז לא רק מבחינת הזמן, גם מבחינת המעלה, האדם הוא אחור כי יש לו נפש בהמית, יש לו גוף, הוא יכול לחטוא ולבוא על רצון השם, מה שזה לא שייך אצל אף נברא אחר, לא אצל בעלי חיים וכו'. אז הרמה הבסיסית של האדם הוא אחור, הכי נמוך מכולם. באותו מצב, באותו אדם, יש לו גם נשמה גבוהה, יש לו גם שכל, הוא קדם, הוא יותר חכם מכל הנבראים, יש לו נשמה שהיא יותר נעלית מכל הנבראים. אז יוצא שאותו אדם הוא גם אחור והוא גם קדם, הוא גם אחרון, גם הכי ירוד מכולם, אבל באותו מידה יש לו גם כן קדם מעל כולם. וזה מה שהחז"ל מסבירים, מה הכוונה אחור וקדם, אחור למעשה בראשית וקדם למעשה בראשית. מה, להבין את העניין הזה, מה פירוש האדם יכול להיות לו מצב הכי עליון, יכול להיות לו מצב הכי תחתון. למה בכלל שיהיה כזה דבר, מצב תחתון, מצב עליון, למה שלא יהיה הכל טוב, הכל עליון, הכל אלוקי. מה יצר את הדירוגים ואת הקיצוניות הזו בהבדלי מדרגות? כדי להבין את זה, זאת אומרת ככה, הנה בעשרה מאמרות נברא העולם. אנחנו יודעים שכל העולם, הקיום שלו, היצירה הראשונית שלו, בהמשך הקיום שלו בכל רגע ורגע שהוא קיים, הקיום שלו, החיות האלוקית שמחיה אותו, זה עשרה מאמרות. בהם נברא העולם, בהם העולם קיים. מה זה עשרה מאמרות האלה? והנה העשרה מאמרות הם מעשר ספירות התיקון. עשרה מאמרות שבהם נברא העולם זה בעצם ביטוי של העשר ספירות הקדושות של תיקון, כמו שמדבר על זה בעריכות, תיקון זה עולם האצילות. עשר ספירות של עולם האצילות הם בעצם המקור, האנרגיה של כל העולם. והמספר של העשר מאמרות, זה בעצם עשרה מאמרות, הם ממש מקבילים לעשר הספירות. וכפי שהדבר מפורד במקום אחר, פה הוא מביא רק את הראשון, יהי אור למשל, שזה המאמר הראשון מעשרה מאמרות יהי אור, אז הוא מקביל חוכמה. הוא מקביל לספירה הראשונה, ספירת החוכמה. ככה כל מאמר ומאמר מקביל לספירה אחרת מהעשר ספירות. אז כל הבריאה היא בעצם ביטוי של העשר ספירות של עולם האצילות. אז לכאורה לפי זה, כל העולם מקבל ישירות מעשר ספירות האצילות, אז מה היה אמור להיות העולם כולו? היה אמור להיות אלוקות, כמו האצילות, כי הרי העולם כולו מקבל מהרמה הכי גבוהה של עולם האצילות. אבל מה רואים בפועל? והנה, עשר ספירות האצילות, כשאנחנו מדברים על עשר ספירות של עולם האצילות, הם אלוקות. כי האצילות זה עולם אלוקי, אלוקות מוחלטת, וממילא כל היצורים, כל הנאצלים של עולם האצילות, בהם ניכר אלוקות בגלוי, כי עשר ספירות האצילות זה אלוקות בגלוי. לעומת זאת, כשאנחנו נמצאים בעולם שלנו, אפילו לפני כן, בעולמות הרוחניים, שנקרא עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, שם זה רמה יותר נמוכה, ואז יש הלם והסתר. שאלת השאלה, אם הכל זה ביטוי של עשר ספירות האצילות, אז איך נוצר המצב הזה של עולמות שהם הפכים להיות ירודים וחשוכים? מה גרמת? אם כל החיים של העולם זה עשרה מאמרות, אז עשר ספירות האצילות, צריך להישאר אותו דבר עד הסוף, עשר ספירות האצילות. מה קרה בדרך? זה הוא שואל מיד. ואיך נעשה מהם בריאה יצירה עשייה? איך מעשר ספירות של עולם האצילות, שזה כולו אלוקות, איך נהיה מזה בריאה, יצירה, עשייה, שמה קורה בבריאה, יצירה, עשייה? שהם בעלי גבול, אבל בעלי גבול לבד עדיין לא חיסרון. אוקיי, בעלי גבול זה לא נורא, אלוקות שהיא ירדה והוגבלה. אבל יותר גרוע, ויש, זה הפך הביטול, ודבר נפרד מאלוקות, הפך להיות עולם שלגמרי נפרד וגמרי יש, אנטי כל העניין. איך זה יכול להיות שמעולם שהוא כולו אלוקי, מספירות אלוקיות, מה גרם שנוצרו נבראים שהם כל כך נמוכים וכל כך מנותקים? אז הוא אומר, תדע לך, יש כאן עוד סוד, משהו שקרה בדרך. והמשהו הזה שקרה בדרך יצר תוצרת כזו נמוכה, והעבודה שלנו זה בעצם להחזיר את האמת תוצאה. מה קרה בדרך? אחו על ידי שהיה שבירת הכלים דתור. היה מושג, מושג קבלי ידוע, ואת המושג הזה הוא קצת ירחיב פה, מושג שנקרא שבירת הכלים. שבירת הכלים זה אומר שהאורות האלוקיים שמלובשים בספירות, נוצר בהם ירידה ושבירה, זאת אומרת, הוא ייתן משל להבין מה זה, ברגע שנוצר ירידה ושבירה, אז התוצרת, דהיינו, הנבראים שמקבלים את החיות שלהם אחרי השבירה, הם לא באותו רמת ביטול כמו שהיה לפני כן, לא רק שהם לא באותו רמת ביטול, להפך, הם נהיו יש ונפרדים וכו'. מה הפירוש שבירת הכלים? אז קודם כל הוא אומר את המושג במובן הרוחני, וייתן לזה משל שנוכל יותר לפשט את זה ולהבין את זה. זאת אומרת כך, שכשנשברו ונסתלקו מהם האורות, כשהיה סילוק האורות מהכלים, מהספירות של עולם התור, אז מה קורה כשהאורות מסתלקים והכלים נשברים ונפלו השברי כלים למטה בנוגה? ברגע שיש את המושג של שברי כלים, נעשו בחינת יש. אבל עדיין זה מושג מאוד מופשט ומאוד עליון, מאוד קבלי, קצת לפשט את זה, להבין את זה בשכל. אז אומר ככה, הנה, תן לך דוגמה. כי הנה פירוש שבירת הכלים, היינו במילים פשוטות, מה זה נקרא שבירת הכלים? שבירת האותיות. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ממאמרות. המאמרות זה הכלים שבאמצעותם זורם הכוח האלוקי לברוא, יהי אור, יהי רקיע, יהי מאורות, עד שהארץ דשא, זה אותיות שבהם יש חיות אלוקית, ויאמר אלוקים יהי אור, אז זה אמור להיות ניכר בגלוי שיאמר אלוקים יהי אור. האותיות זה הכלים. האלוקות שמזורם דרך האותיות זה האור. עכשיו ניקח משל, ניקח דוגמה במני אדם. נניח אדם שב וכתב משפט שלם על דף. משפט שאתה מסתכל מה כתוב כאן, הוא אומר, וואי, איזה דבר מעניין כתוב כאן, איזה גילוי מעניין. כשאתה מתבונן בכתוב, ואתה מתפעל מהתוכן שכתוב, האם אתה שם לב, רגע, זה כתוב באיזה פונט זה? פונט דוד או פונט אחר? מי שישאל לך בדיוק באיזה פונט זה היה כתוב, רגע, זה היה בפונט זה אות. זה היה בכתב עגול או בכתב מרובע? ואם אתה נניח שולט בכמה שפות, ואתה, רגע, זה היה כתוב באנגלית או בעברית? האמת שלא שמתי לב, אני כל כך התפעלתי מהרעיון שכתוב בו והאותיות לא דיברו אליי. רגע, אבל הרעיון, לא קיבלת אותו בצורה מופשטת. איך קיבלת אותו? באמצעות האותיות. למה לא שמת לב באיזה אותיות זה היה כתוב? כי כל כך הייתי מונח בתוכן שהעיר כאן, האותיות הן חלק לכאורה שולי. זה אמנם כלי, אבל הכלי לא רלוונטי כשמעיר לך אור. מה יקרה עכשיו אם כך יבוא ילד קטן? קח את הדף הזה שכתוב עליו את הרעיון היפה הזה, הוא סך הכל יעשה דבר פשוט, קח מספריים ויגזור כל אות בפני עצמה. ויפזר את האותיות. כל אחד יבוא, ייקח אות אחת. החזקת אות אחת, זה אומר לך משהו האות הזו? שום תוכן, שום דבר. תאסוף אפילו את כל האותיות, אם לא תדע לצרף אותם בצירוף הנכון, אתה לא מבין מה קורה פה. אז פתאום האותיות מבטאים את עצמם, אותיות, כלים, אבל התוכן נעלם לגמרי. ויכול להיות עכשיו שלב נוסף. יבוא הילד ויקח, נניח, אות א', ואות א' הרי בנויה משלוש אותיות. יש י', יש ו', יש עוד י', יגזור אותה לשלוש. אז פתאום אתה רואה י' קטנה. האם אתה יודע שהי' הזו זה בעצם חלק של א', וא' הזו חלק של מילה שמבטא רעיון? הריחוק של ההסתכלות שלך על התוצרת לעומת המקור היא כל כך גדולה שאתה בכלל לא רואה כאן שום תוכן, שום דבר, שכאן רק אוסף של קווים, אוסף של פסים שחורים. אתה אומר, סתם זה שטויות, אפילו לא יודע מה קורה פה. זה משל למושג שבירת הכלים. הקדוש ברוך הוא יצר, תכנן כזה, תכנן מצב, אולי היה איזה פנצ'ר כאן, אולי זה היה ילד קטן שהלך וגדל את האותיות, אלא הקדוש ברוך הוא תכנן את העניין הזה שיהיה בתוך הכלים שמבטאים את הכוחות האלוקיים, שאילו הכל היה מסודר, היינו רואים בכל דבר, זה ויאמר אלוקים, יהי שולחן. השולחן הזה הוא ביטוי ישיר של האור האלוקי. הוא יצר מצב שאתה רק תראה את השולחן, ולא תראה בכלל שיש כאן אור אלוקי שמייצר את השולחן. למרות שבאמת יש פה בפנים, אבל הוא כאילו יפריד את הכלי מהאור, ויצר את הכלי לחלקי ושברי ורסיסי כלים, ולכן נוצר מצב של עולם שלא מגלה שום דבר. העבודה שלנו זה כמו שתבוא לילד ותגיד לו עכשיו, קח את הפאזל, את האותיות המפוזרות, תתחיל ליצור מזה את המשפטים לאט לאט. לעבודה, להכניס, זה נראה לך ככה, לא, זה ככה, ועד בסוף, אם תעבוד קשה, תוכל לצרף את הכל, להחזיר את זה חזרה. זה הגאולה, שצירפנו את כל האותיות, החזרנו אותם לתמונה הראשונית, ואז מתגלה האמת האלוקית בעולם. עכשיו נראה את זה בלשון המאמר, אומר ככה. שהאותיות הם כלים. האותיות זה בעצם משל לכלים. אבל דרך משל למטה, קח דוגמה מהעולם שלנו. שכשהאותיות הן מצורפים, כשהאותיות מצורפים יחד, שהם בית או ג' אותיות יחד, לא צריך ללכת לידי משפט ארוך של 30 אותיות. קח שתי אותיות, שלוש אותיות, קח אבא. אבא זה שלוש אותיות, א', ב', א'. אבל כששלושת האותיות הללו מצורפים ברצף הזה, וכתוב א', ב', א', אתה מסתכל על זה, מה אתה רואה? אבא. מבטא את התוכן מסוים. אז עם תיבה אחת, שהיא התיבה הזו, כלי ובית קיבול לאיזו השכלה. המילה הזו הוא כלי לבטא איזשהו תוכן. השלושת המילים האלה, אתה רואה את המילה, אתה לא רואה א', ב', א', אתה רואה אבא. אתה רואה ישר את התוכן, אתה אפילו לא שם לב לאותיות שהם מגלים לך את התוכן. אבל כשמתפרדים האותיות זה מזה. אבל אם עכשיו שלושת האותיות אבא יהיו מופרדים, יהיה א' זרוק פה וב' שם ועוד א' שם, תראה פעמיים א', פעם אחת ב', אתה תהיה בוהה ולא תבין מה מדובר כאן בכלל. אז אין בכל אות ועוד בפני עצמו, אזי בכל אות ועוד בפני עצמו, אין נמצא מלובש שום שכל משכל ההוא שהיה מלובש בטבעי. כשאתה לוקח כל אות בפני עצמה, אין לך שום מקום להבין שהאות הזו מבטא מושג של אבא. האות א' לבד, מה היא מבטא? והאות ב' לבד, מה היא מבטא? למרות שיש לך את אותם אותיות שאילו, אם היו מצורפים יחד, היית רואה את התוכן, אתה עכשיו לא רואה את התוכן, אתה רואה אותיות, האותיות לא אומרות כלום. וזהו עניין שנסתלק האור מהכלי על דרך משל. זה נקרא שהאור הסתלק מהכלי, נשארו הכלים לבד. הפרוש נשארו הכלים לבד, כלים לא בצירוף, כלים שלא מספרות שום דבר. רק כלים מפוזרות בלי אור שמאיר בהם. אז אתה רואה כלים לבד, אתה אומר, אין כאן שום אור, הכל סתם אותיות. אבל זה לא סתם, זה כי אותיות אלוקיות, הן מחיות את הנבראים. אבל הסילוק של האור יצר מצב שאתה לא רואה את הבעל הבית שמייצר את כל העניין הזה. אבל, תדע לך, זה לא הופך להיות חושך מוחלט. רק מכל מקום, איזו רשימו וניצוץ מן האור נשאר בכל אות. האות הזו יש בה ניצוץ. עובדה, שאם אני אחבר חזרה את האותיות, פתאום זה מגלה את האור. או לדוגמה, יש מושג שנקרא ראשי תיבות. אתה לוקח את האות א' י', כתוב אחד ליד השני א' י', יכול להיות ראשי תיבות לכל מיני דברים, יכול להיות ארץ ישראל, יכול להיות אינו יהודי, יכול להיות אינו יכול. אז מה בדיוק האור שמאיר באלף יהודה? אני לא יודע, אז אני צריך להביא מתוך ההקשר על מה מדובר, אבל עצם דבר ששתי האותיות האלה אלף יהודה יגלו לי משהו, סימן שזה לא ברח מהאותיות האלה לגמרי הרעיון. הרעיון נמצא בהם, אבל איך הוא נמצא בהם? בצורה מאוד מאוד קטנה. למה? למה נשאר משהו? מאחר שהיו מחוברים ומיוחדים תחילה יחד בצירוף אחד, כי פעם הם היו מילים שלמות, ארץ ישראל, אז האלף היה חלק מהמילה ארץ, והיוד היה חלק מהמילה ישראל, וכשהם היו ביחד, אז האלף היה תוכן של מילה ארץ. עכשיו שנפרדו ממנה עוד ריש והצדיק, שהיה האלף לבד, אז נשאר באלף איזשהו רמז למילה הקודמת. אבל מכל מקום, הרמז הזה שנשאר, הוא רק ניצוץ ורשימו באלמן, נשאר איזה רושם. זאת אומרת, מאוד חכם להבין שהאלף הזו מסמלת לי משהו. אותו דבר בעולם, אתה רואה כל נברא, בראייה פשוטה, אתה לא רואה את האלוקות. זה מאוד חכם ומאוד עמקן ומאוד מתבונן, להבין שבתוך המציאות הזו, שאתה לא רואה את האמת, תמון ורמוז האור האלוקי. זה עבודת האדם, לגלות את זה, אחרי שניתה פה שבירה. אבל עצם האור נסתלק מהכלי. נסיים במשל יפה שמביא מההלכה, מה קורה כשהאור מאיר בכלי? אז הכלי בעצם לא רלוונטי, רק האור רלוונטי. מה קורה כשהאור לא מאיר בכלי? אז פתאום הכלי מקבל מציאות, גס, כי הוא לא מגלה כלום. ודוגמה במשל. לכן על דרך משל בכלים גשמיים, שהכלי הוא בטל ותפל לגבי היין שבתוכו. כשיש לך כלי עם יין, אז כשיש לך כלי עם יין, מה העיקר פה היין? הכלי שמכיל את היין, יש כאלה שקונים את הבקבוק, רק בגלל שהבקבוק הוא יפה ולא מעניין אותם מה שיש בפנים. אבל חז"ל אמרו, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בו. אז כשיש לך קנקן מלא יין, מה העיקר? זה בעצם היין. יש לזה משמעות הלכתית מעניינת. ולכן איתה במשנה, פרק המצניע. בשבת פרק המצניע שמדבר על אדם מה מותר, מה אסור בשבת להוציא מרשות לרשות, ואיך את ההוצאה, אם הוא הוציא, מה הכמות של ההוצאה שתחשב שהוצא את השיעור מסוים ואז אדם יהיה חייב. עכשיו אומרת המשנה דבר מעניין. המוציא אוכלים פחות מכשיעור. יש לכל מאכל כמה הכמות המינימלית שאם אדם הוציא בכמות כזו, הוא חייב חטאת, הוא עבר על איסור. אם הוציא פחות מזה, אז הוא פטור. אם אדם נניח החזיק גרוגרת, חצי גרוגרת, שזה פחות מהשיעור, אבל לא רוצה להוציא את הגרוגרת ביד, זה קצת נראה לו דביק ולא נעים, אז הוא מחפש משהו עם מה להוציא את הגרוגרת, מצא סיר בבית, סיר ענק של 10 ליטר. אמר, אני רוצה להוציא בשבת את הגרוגרת מרשות היחיד לרשות הרבים, לא רוצה להוציא ביד, אני חפשתי כלי, לקחתי סיר גדול של 10 ליטר, ועם זה יצאתי. אז ההלכה אומרת כך, אם הבן אדם היה יוצא עם סיר ריק, כי הוא רצה להוציא סיר, סיר זה דבר עם שיעור, והוא חייב על זה... במקרה הזה הוצאתי סיר של 10 ליטר, והוא יהיה פטור. למה? כי מבחינתנו הוא לא הוציא כלי. מה הוא הוציא? חצי גרוגרת. הכלי הייתה בשבילו רק אמצעי להעביר את החצי גרוגרת. אז מה אנחנו רואים? שכשהכלי מכיל בתוכו תוכן, הכלי מאבד ממציאותו. לא מעניין אותנו הכלי, מעניין אותנו התוכן. לכן להלכה הוא יהיה פשוט פטור על הכלי. זה משל לענייננו, שכשהאור מאיר בכלי, הכלי הוא לא משמעותי. מתי הכלי מתחיל להיות משמעותי? כשהוצאת ממנו את התוכן, פתאום הכלי הופך להיות יש וגס וכו' וכו'. נראה את הלשון ובזה נסיים. לכן איתה במשנה פרק המצניע, מוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי, פטור אף על הכלי. למה הוא פטור אף על הכלי? שהכלי תפעילה לו. הכלי הפך להיות אפל האוכל, ומכיוון שהאוכל הוא פחות מכשיעור, אז האדם הזה לא עבר בכלל על איסור מלאכה של הוצאה בשבת. מה שאין כי כשנשבר הכלי, כשהכלי נשבר אז הוא כבר לא יכול להיות כלי שיכול להכיל בתוכו לא יין ולא גרוגרת ולא שום דבר, נעשה חרס בפני עצמו, זה נהיה חתיכת חרס, אז מה הוא? כלום. וכך על דרך משל למעלה, אותו דבר באלוקות, מה זה נקרא שבירת הכלים? כשהאור מלובש בתוך הכלי, כשהספירות מאירות בהם האלוקות, אז הכלי הוא בבחינת ביטול ממש לגבי האור, אז אין כאן כלי, אין כאן ספירות, יש אלוקות. אז אם לא היה נהיה שבירה, אז גם אם זה היה יורד לעולם הכי תחתון, עדיין היה ניכר בכל דבר, היינו רואים את כל המסלול, איפה זה בא. זה כמו שילד קטן יעתיק רעיון בכיתה, מה שהוא למד בשיעור. אז הוא כותב את זה באותיות קצת, לא מספיק ברורות, והרעיון ברמה של ילד, אבל עדיין תסתכל, אתה מבין מה המורה לימד היום. אתה רואה מתוך מה, השיעורי בית שהילד עשה, אתה מבין מה המורה לימד. למרות שהוא לא כתב את הדברים ברמה שהמורה לימד כי הוא ילד קטן, אבל עדיין אתה רואה פה מה, במה מדובר. זאת אומרת שכל זמן שלא נשבר, זה נשאר אותיות, אז גם אם זה ירד ברמה, אתה עדיין רואה את הסימני דרך, לאן זה שייך. מתי אתה מפסיק לראות את הסימני דרך? כשהוא בא וקשקש לך אותיות, אתה בכלל, אין כאן שום צירוף של כלום. סמור מה קרה, לא יודע מה קרה פה היום. אין כאן שום תוכן. זה המושג של שבירת הכלים שיצר מציאות כזו של עולמות נמוכים שהם יש ונפרדים ודברים. המשך יבוא בעזרת השם.